שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, ובאולפן אני איתן אבריאל. אז הבחירות הסתיימו, ולאחר ספירה של כמעט 90% מהקולות, נראה שישראל נכנסת לעידן חדש לחלוטין, עם ממשלת ימין וחרדים יציבה, שיהיה לה לא פחות מ-64 או 65 מנדטים. הזוכים הגדולים בבחירות הללו הם בן גביר וסמוטריץ' עם מפלגת עוצמה יהודית, יחד עם ש"ס ויהדות התורה, שלהם יחד כ-20 מנדטים, והם ללא ספק מתכננים להגדיל את הצביון היהודי של המדינה, כנראה על חשבון הדמוקרטיה. הניצחון של הליכוד ובנימין נתניהו אולי לא הפתעה, אבל מספר המנדטים הגבוה של המפלגות הדתיות, כמו גם המספרים הנמוכים של המחנה הממלכתי עם שני הגנרלים שלו, וירידת מפלגת מרץ אל מתחת לאחוז החסימה, אולי הם ללא ספק תסריט שרובנו לא דמיינו. לכן, כדי להבין מה קרה בבחירות הללו, וכדי להעריך מה צפוי לקרות בישראל לאחר שתוקם הקואליציה והשרים יתחילו לעבוד, אנחנו נדבר היום בעיקר על פוליטיקה, ואנחנו נעשה את זה עם שלושה פרשנים של הארץ ודמרקר. עם אלוף בן, עורך הארץ, עם אבי בראלי, הכתב והפרשן הפרלמנטרי של דמרקר, ועם עמיתי סמי פרץ, שידבר הפעם מהבית. קדימה, מתחילים. שלום לאלוף בן.
שלום.
עורך עיתון הארץ, תשמע, לא נכחיש ולא נסתתר, העיתון שלנו, עיתון הארץ, מידה מסוימת גם עיתון דה מרקר, וקהל הקוראים שלו רצו תוצאות אחרות של הבחירות. התוצאה הנוכחית, כפי שזה מסתמן, עם מרץ שלא עוברת את אחוז החסימה, חרדים עם 34 נדמה לי מנדטים, וממשלה ימין ימין מלא מלא דתי לאומי של 64 או 65 מנדטים, היא באמת תוצאה עגומה עבור רוב הקוראים שלנו. תגובה ראשונה שלך במונחים של כמה הופתעת ולאן אתה חושב שאנחנו הולכים מכאן?
לא הופתעתי. הערכתי שנתניה עומד לנצח משום שהגוש שלו היה מלוכד ומאוחד גם סביב מנהיגותו וגם סביב המסר, שהלך אמנם והזדקק במהלך הקמפיין לקראת סיומו של שנאת ערבים, היהודים נגד הערבים, זה מסר שקל מאוד לשווק אותו בימין, וכמו שראינו הוא מוציא יותר מצביעים של מחנה ביבי מהבית, לעומת המסרים הקודמים של אני נרדף על ידי מערכת המשפט והתקשורת, ומקללים את אשתי וכו', שזה פחות הלהיב. מנגד עמדו מפלגות שראשית לא העריכו כנראה את הסכנה לקיומן או לעתידן, או ליכולת שלהן לעבוד ביחד. והיו עסוקות בעיקר במלחמות פנימיות, יותר מאשר בעמידה מול נתניהו, כפי שעסוק כשנתניהו היה בשלטון, יותר קל היה להגיד רק לא ביבי, הפגנות בבלפור, הפגנות בגשרים, להוציא אנשים מהבתים, או כשהיו בסגר, לנגן על רגשות הכעס והזעם שלהם כלפי נתניהו שקלה אותם בבית, ואת הילדים שלהם. זה לא היה עכשיו, אנחנו ראינו את בני גנץ, בעצם מנהל קמפיין נגד לפיד, ולמעשה מפנה לנתניהו לגמרי את הגזרה מלהתמודד נגד לפיד, משום שלמה נתניהו צריך, אם גנץ אומר כל הזמן, אני ראש הממשלה, אני מבין בביטחון ובמשתמע, או כמו שהוא אמר באחד הרעיונות, לפיד לא צריך לתת לי עצות ביטחוניות, ואני לא צריך לתת לו עצות תקשורתיות. מרב מיכאלי, שהתעקשה על הבידול הבאמת מאוד גדול בין העבודה ומרץ, יכול להיות שהיא באמת צודקת, שאחת תהיה בכנסת ואחת לא.
יש כבר בידול, אתה אומר.
אני לא בטוח שלזה היא כיוונה. איימן עודה ואחמד טיבי, שגם אני חושב לא יעריכו את גודל הסכנה למצביעים שלהם, לקבוצה שהם מייצגים, ליכולת שלהם בכלל אולי להתמודד בעתיד. זה לא פשוט. עכשיו השאלה לאן אנחנו הולכים.
לא, אבל חכה רגע, לפני שאנחנו הולכים, שזה באמת תחזיות, אתה יודע למי הם ניתנו, אני רוצה להציע לך שני תזות שעולות. אחת מהם זה תזת, אתה יודע, באנגלית אומרים, demography is destiny, הדמוגרפיה היא הגורל. האם בסופו של דבר אנחנו לא משחקים משחק של אסטרטגיות ושל קמפיינים ושל טקטיקה שהוא אבוד במובן הזה שיש רוב גדול והולך וגדל לחרדים או לא יודע אם רוב, אבל קבוצה הולכת וגדלה של חרדים ודתיים בישראל, של ימניים בישראל, ובסופו של דבר לא משנה מה תעשה, למעט באיזה סיטואציה יוצאת דופן, אז אתה, זה הגורל של מדינת ישראל, שיהיה לה ממשלה ורוב וקואליציה ימנית.
אני חושב שמאז 1981 בוודאי, יש רוב בציבור היהודי בישראל, בציבור המצביעים, למפלגות ימין ולמפלגות דתיות, זה לא חדש. ובמקרים שבהם הנתון הזה שיחק פחות, היה כשהייתה אכזבה מממשלת ימין, או כשבא מועמד שנתפס כיותר מרכזי, כמו ברק או יצחק רבין לפניו, או אולמרט, ובארבע שנים האחרונות פשוט היה משבר סביב או מסוג של משאלה מתמשך על מנהיגותו של נתניהו, ופחות התעסקו בענייני שמאל ימין. דווקא הבחירות האלה חידדו את זה, כי הן באמת שיחקו על העניין של היהודים נגד הישראלים, היהודים נגד הערבים בתוך ישראל, וכך הלאה. אתם שומעים דמוגרפי is destiny, מניחים שהעמדות הן קבועות, לא משתנות אף פעם, ולא כפופות לשום לחצים והשפעות מבחוץ. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, כי בפערים של בחירות כל שנה באמת קשה לראות תנועות חברתיות. פערים יותר גדולים, דברים משתנים. כפי שגם היו מפלגות ימין, אפילו בקואליציה שמכהנת עכשיו, מפלגות ימין מובהקות, אנשי ימין מובהקים, בנט, שקד, סער, אלקין, ששבו באותה ממשלה עם מנסור עבאס ועם ניצן הורוביץ. נכון, זה לא עבד בסוף, אבל עובדה שאם היינו אומרים את זה לפני כמה שנים,
אף אחד לא היה מאמין.
זה היה נראה לנו הזיה ולא ייתכן.
אז בעצם, תזה החלופית במקרה הזה, בסוף זה הכל עניין של הנהגה או של מנהיג. זאת אומרת, עם ישראל רוצה מנהיג, עם ישראל רוצה מנהיג חזק, מלך במרכאות, זה משהו שאנחנו רצים איתו כבר איזה 2,000+ שנים, פשוט לא היה כזה, לפחות למרכז שמאל.
וגם לא מסתמן כזה בעתיד הנראה לעין. אנחנו רואים מותג הגנרלים, הרמטכלים, שהרבה שנים היה שמאל מאוד האמין שזה הדרך שלו להגיד, הנה אנחנו בכל זאת חושבים על ביטחון ישראל לפני שאנחנו מדברים על החזרת שטחים, או על סיום הכיבוש, או על פינוי התנחלויות. זה לא עובד יותר. כמו שכתב לי מישהו בלילה, בסוף אלאור עזריה ניצח את גדי אייזנקוט.
נכון.
הרמטכל האחרון שהצטרף לפוליטיקה ולא הזיז את המחוג.
ערב הבחירות, לפני יומיים, על השאר של העיתון כתב את הטור, שבו שאלת, האם בעתיד אני אוכל להמשיך לכתוב את הטור שאני כותב עכשיו, את הטור שאתם קוראים עכשיו, במובן הזה של האם הממשלה שתבוא, בהינתן ניצחון של ימין דתיים, בואו ויעשו מהלכים בסופו של דבר להגבלת הדמוקרטיה ושל העיתונות החופשית. זה מה שאתה חושב שהולך לקרות עכשיו?
כן, הדמוקרטיה, יש שתי דרכים לראות אותה, כן? יש את הדרך שבה רואה אותה המחנה הביביסטי, ובוודאי אנשים כמו בן גביר וסמוטריץ' שהם מצטיירים כמנהיגים האידיאולוגיים שלו כיום, שדמוקרטיה היא שלטון הרוב, הרוב בחר, ומותר לו לעשות מה שהוא רוצה, ויש תפיסה שאומרת שדמוקרטיה היא גם זה, אבל גם, ולא פחות מזה, הגנת המיעוט, ומתן זכויות אזרח, ובראשן חופש ביטוי. אנחנו רואים שמשטרים סמכותניים לסוגיהם, בדרך כלל הדבר הראשון שהם פועלים לקחת זה את חופש הביטוי הזה, ואת היכולת לבקר אותם, ובמשתמע את היכולת להחליף אותם. ואנחנו רואים את זה גם במקומות שלא צריך להגיד עליהם אסור להשוות. בהונגריה, בטורקיה כיום.
אזרח אירופה, עיתונות מאוד מוגבלת.
ושאנחנו צריכים לזכור, בישראל אין אפילו את מעט ההגנות שיש אפילו פורמלית לפחות בחלק מהמדינות האלה. אין לנו חוקה, אין שום חוק בישראל שמגן על חופש העיתונות. יש פסיקות בגץ. עכשיו, אם המטרה מוצרת של כל מפלגות הימין, שאומרות אותה חזור והשמע לאורך הקמפיין וגם במסיבות הניצחון בלילה. ובבוקר, היא לשנות את מאזן הכוח בין הרשויות, כך שהרשות השופטת תהיה יותר כמו זרוע הסברה של הממשלה, וזרוע שנותנת חתימה של שופטים להחלטות מנהליות והחלטות של פוליטיקאים. אז מי בדיוק יגן על חופש העיתונות? אני לא רואה את הכוח שיעמוד מנגד. אם האופוזיציה מוחלשת, ומלקקת את פצעיה, ומלא גם בתוך האופוזיציה לא כולם מאוחדים מאחורי המסר הזה של עצמאות מערכת המשפט, ואם מערכת המשפט עצמה או עוברת שינויים מסיביים או מורתעת ואומרים לה, אם לא תתנהגו כמו שאנחנו רוצים, אז נחליף אתכם, נגמד אתכם, נרסק אתכם, פסקת התגברות, מינוי שופטים פוליטיים וכך הלאה וכך הלאה. אז זאת תהיה התוצאה. כך שאנחנו גם יודעים שראש הממשלה שנבחר הוא אדם שטוען שהוא נרדף על ידי מערכות המשפט, על ידי התקשורת, שצריך לשנות את המערכות האלה. מה יעצור אותו?
זה ברמה העקרונית, ברמת הזרם. איך אתה חושב שזה יבוא לידי ביטוי? תשמע, כולנו זוכרים שארדואן, אחרי ניסיון ההפיכה נגדו, אם זה בכלל היה ניסיון אמיתי ולא איזושהי הצגה שהוא עשה, ברגע שהוא חזר לארמון שלו בתור צעד ראשון, הוא סגר שורה ארוכה של עיתונים, והכניס עשרות של עיתונאים לכלא, שהם שם יושבים לדעתי עד היום. אני לא חושב שאתה מעריך שזה התסריט שאנחנו נקבל, אבל מה כן יעשו נתניהו, בן גביר וכן הלאה, כדי להחליש את העיתונות, או אולי להפחיד את ה... עיתונות שעוסקת במידה כזו או אחרת בביקורת כלפי השלטון?
הם יכולים לעשות הרבה דברים.
אז יאללה, בואו נתחיל למנות אותם.
קודם כל, יש עדיין שעריות של פרסום ממשלתי בתקשורת, בעיקר בעיתונים המודפסים. הם יכולים להמשיך בתהליך שהתחיל,
גדעון סער, שהשר הפנים,
קודם כל לקחת את זה. נכון, החלשה כלכלית, אבל אנחנו יודעים שחופש כלכלי הוא הבסיס לחופש עיתונאי. דבר שני, פגיעה בארגוני חברה אזרחית, כמו בצלם, שוברים שתיקה, שסומנו כבוגדים על ידי אנשי הימין כבר הרבה שנים, ופגיעה ביכולת שלהם להתממן, הרבה מהם מקבלים תרומות מחול, פגיעה ביכולת שלהם לדבר על ידי זה שאמירות מסוימות יוגדרו כתמיכה בטרור, ואז אתה יודע, אז יקראו לאנשים, יגידו, אני מזהיר אותך שאתה תומך טרור, נו לפעם הבאה, ובפעם הבאה מישהו כזה גם יפגעו בו יותר ממשית. לא צריך לסגור עשרות כלי תקשורת.
לא, אין לנו עשרות כלי תקשורת מלכתחילה.
אין לנו מלכתחילה.
ובטח לא כאלה שמבקרים את השלטון.
מספיק להפחיד, אבל ברור שבקבוצה שזכתה בבחירות, ביקורת על הכיבוש בשטחים, ביקורת על ההתנחלויות, נתפסת או ייצוג של עמדות שמאוד מאוד רווחות בחברה הערבית בישראל, לגבי מדינת כל אזרחיה.
סוג של בגידה, בואי, משתמשים במילה הזו.
לא סוג שלהם, משתמשים בגידה ותמיכה בטרור. וגם הם יצטרכו להסביר לעצמם ולבוחרים שלהם למה הם לא עשו כלום, למה הם השאירו את בגץ, למה הם השאירו את בצלם, פעיל ולא סגרו את זה ולא מנעו את זה וכך הלאה. והשנה פה השאלה, האם העולם יבוא, מדינות הנאורות במערב יבואו להציל את ישראל מעצמה? אני לא בטוח, משום שראשית גם המדינות האלה עוברות היום גל של מעבר
דומים.
ימינה והדתה בחלקן, שמאוד מאוד דומה למה שקורה כאן, אנחנו רואים את זה גם במדינות מאוד ליברליות כמו שוודיה.
אפילו ארצות הברית, בשבוע הבא, בבחירות האמצע, יכול להיות שתעבור לידיים רפובליקניות, לפחות ברמת הפרלמנטים.
כן, ואתה יודע, מצרים וירדן יעמדו פה בשאלה מה לעשות עם הסכמי השלום, אם תתחיל למשל עליית יהודים המונית להר הבית.
כן.
ואלה דברים שהמפלגות האלה מחויבות להם. סיפוח, דבר שכל גוש הימין מחויב לו, ונתניהו פעם אחרונה אמר, טוב, דחיתי את זה בשביל הסכמי אברהם, אבל אני לא יודע אם את שותפיו עכשיו מעניינים הסכמי אברהם, או שהם מוכנים להשליך אותם לטובת סיפוח ולטובת תפילות בהר הבית של יהודים.
זאת התחזית שלך באמת, זאת אומרת, באיזשהו גלשנו לעניין הזה, שאלה שפתחתי איתה, דיברנו על נושא של התקשורת, דיברנו על נושא של בית משפט.
יהיה פה מתח מאוד גדול בתוך הימין, כי בסופו של דבר, הכוח של עוצמה יהודית והציונות הדתית מול נתניהו והליכוד, הוא המשפט של נתניהו. אם מחר תהיה נוסחת פלא משפטית לעצור את המשפט, ונתניהו כבר לא יהיה הנאשם מבלפור, אז לא תהיה מניעה לחלק לפחות מאלה שהיו בגוש השינוי לעשות איתו קואליציה. ואז הוא בעצם יוכל שוב לשחק בין שותפים שונים, ולהוריד את המחיר של בן גביר וסמוטריץ'. הוא צריך אותם רק עד המשפט. עכשיו, כיוון שגם הם יודעים את זה, הם לא ינסו לתת לו מיד את ביטול המשפט, אלא למשוך את זה ולהמשיך...
כן,
ולהמשיך בתחינה של תחנות הצדק האלה, כדי שהוא ירצה אותם בדברים שחשובים להם.
בדיוק, יכול להיות שפתאום, בוא נגיד, כל מי שהיה רק לא ביבי, אם הוא רוצה שיהיה איזשהו מגן אחרון של הדמוקרטיה מול הציונות הדתית ומול בן גביר, אז הוא צריך במרכאות שהנושא של המשפט ירד מסדר היום. זה מאוד אירוני.
וזה לא, אבל זה היה בדיוק הקלף שביבי שיחק לאורך כל הקמפיין. עם בן גביר, שהוא אמר, עוד פעם, לא אולי למצביעי בלד או מרץ, אבל בוודאי לאנשים מהמרכז, בוודאי לאנשים מהאזורים של גנץ וגדעון סער וליברמן, לבוחרים שלהם, לפוליטיקאים שלהם, תראו, מה מפריע לכם לשבת איתי? אם לא תשבו איתי, אתם יודעים בדיוק עם מי אני אשב. ואז ממילא, לא רק המשפט שלי, אלא גם עוד הרבה מאוד משפטים אחרים, לא התקיימו, השחיתות תחגוג באופן חוקי ופורמלי, סעיף הפרת האמונים יבוטל, עילת הסבירות תבוטל, לא יהיה את כל הדברים האלה. אם אתם רוצים איזושהי מרית עין של שמירת הפרדת הרשויות הזאת ועצמאות המשפט, שחררו אותי ואז אולי אני אלך איתכם. מניסיוננו עם נתניהו, אנחנו יודעים את זה גם משנת 96, גם מ-2015, בשני המקרים שבהם הימין בראשותו זכה לרוב ברור, הוא להתת בשיחות עם הרצוג בקדנציה האחרונה, ועכשיו אנחנו יודעים מספרה של עמיתתנו מזל מועלם, שגם אחרי 96 המשיך בשיחות עם פרס, שכאילו ילמד אותו איך להיות ראש ממשלה. הוא מאוד אוהב את המשחק הזה, אבל הוא תמיד מעדיף קואליציית ימין דתיים, מוצקה, אידיאולוגית, שעומדת מאחוריו, שאין בה היום אף אחד שמסכן אותו בהתמודדות על ההנהגה, אין אף אחד שחולק על מנהיגותו בענייני מדינות חוץ וביטחון שהם בסוף הכי חשובים לו, ואני מעריך לכן שהוא יעדיף קואליציה צרה בכל מקרה.
מה יעשה עכשיו הציבור של רק לא ביבי? זאת אומרת, איך הוא הולך להתמודד עם המצב החדש שנוצר גם פוליטית וגם בכלל במדינה, כפי שאתה מתאר?
אני חושב שקודם כל תהיה תקופה של
ליקוק פצעים.
ליקוק פצעים, התחת השמה מאוד קשה. תנים יאשימו את לפיד שהוא לא פעל מספיק לאחד את הגוש כמו שעשה נתניהו, ולא ניסה, אולי לא יכל, לכפות את מרותו על מרץ העבודה להתאחד, על המשותפת להישאר משותפת. יכול להיות שלא היה לו כוח לעשות את זה, כאשר הוא גם מצד שני אמר שהוא לא יישב עם המשותפת. זה יהיה השלב הראשון. בשלב השני, יש פה הזדמנות גם ללפיד, אם הוא רוצה להישאר כראש אופוזיציה, ותנסות להיאבק שוב על השלטון, על חלק ממנו. ובוודאי גם לאחרים, ואולי גם לאלה שמחוץ לכנסת, או שנשארו מחוץ לכנסת, לנסות להמציא איזשהו מסר אחר, שהוא לא רק לא ביבי, אלא דבר פוזיטיבי, שאומר לאנשים בואו מאחורינו, ו נהיה הישראלים נגד היהודים חזרה, ונייצר גם סוג של שותפות יהודית-ערבית, שזה לא פשוט, זה קל להגיד. ראינו בממשלת השינוי שזה מאוד מאוד לא פשוט, ובנסיבות שהתפרקה כאשר נטשו את הקואליציה, גם אנשי ימינה וגם שני חברי כנסת ערבים, ממרץ ומרם, וגם מסרים אחרים.
יש פה קר פורה לצמיחה של מנהיג אחר?
קודם כל שסיפור אחר.
כן, אבל מנהיג שמחליף סיפורים הוא לא הכי אמין.
לא, אבל
עדיף מנהיג חדש עם סיפור טרי שנשמע יותר טוב.
אני מסכים, אבל כרגע המנהיג שיש למחנה הזה הוא לפיד, וכל עוד הוא וביבי יעמדו במילתם לא לשבת אחד עם השני, הוא זה שיצטרך לשאת בעול הזה, גם אם הוא באמת החליף סיפור. הייתה תקופה שהוא התחיל בפוליטיקה, הוא קרץ יותר לימין, והוא היה במשבצת פחות יותר איפה שבני גנץ היום, וכשגנץ דחק אותו משם, אז הוא שבר שמאלה וחזר לדבר על שתי מדינות, ולהיות יותר דומה למצביעים התל אביבים שלו והשכנים שלו ברמת אביב.
איך אתה מסביר את הקריסה של מרץ? איפה נעלמו הצעירים המסורתיים של מרץ שבעבר הצליחו בכל זאת להחזיק אותה משמעותית מעל אחוז החסימה עם 6 ו-7 מנדטים?
אני חושב שהם נעלמו לכמה מקומות. קודם כל ללפיד, שבהחלט מצב את עצמו כמפלגה הגדולה, וגם אם הוא אמר שהוא לא עשה קמפיין כדי לשתות אותם, בתור רגע שהוא מופיע כמועמד לראש ממשלה, מה שהוא לא עשה בבחירות שעברו, אחרי הפילוג עם גנץ בכחול לבן, אז הוא בהכרח מאיים עליהם ושואב אליהם קולות, ואני מכיר לא מעט אנשים שהתלבטו באמת בין המפלגות הקטנות האלה ולפיד, ובסוף אמרו, צריך לחזק את לפיד, הנה הוא מצוין, הוא ראש ממשלה טוב, מה פתאום שנהיה עם הקטנים? דבר שני, אני חושב שמרץ גם עברה בלבול במסרים, כי גם היא ניסתה להיות גם חיקוי של מפלגה פרוגרסיבית באירופה, בארצות הברית, עם הדגשה של נושאים כמו משבר האקלים, כמו זכויות להט"ב, כמו חופש הפרט, אבל פחות דגש על המאבק בכיבוש, בהתנחלויות ובימין, וזה מה שראינו בתקופה של הנהגתם של תמר זנדברג וניצן הורוביץ. אלה נושאים שיותר העסיקו אותם, שיותר טבעיים להם.
וזהבה גלאון הלכה על רק לו בן גביר בצורה מלאה, שאני לא יודע אם זה היה אטרקטיבי לצעירים.
כנראה שלא, או אני אגיד את זה אחר. בן גביר היה אטרקטיבי ליותר צעירים בהרבה.
כן, תגיד לי, מילה אחרונה, מה אתה אומר לכתבים בעיתון הארץ ובקבוצה בכלל שמביטים עליך ושואלים לאור המצב שהולך להיווצר, מה התפקיד שלנו במדינה?
הפוזיציה הכי טובה והכי נכונה תמיד לעיתונאים זה האופוזיציה. כי אז יותר קל להיות ביקורתי, חד ולעשות תחקירים, ואין את הדילמות שהיו חלק ודאי לנו גם במאמרי מערכת של איך גם להתנגד להרבה מאוד דברים שממשלת השינוי עשתה, בעיקר בשטחים ומול הפלסטינים. ומצד שני להגיד, אוקיי, אבל זה הרע במיעוטו, כי בלעדיהם נקבל דבר הרבה יותר גרוע.
אז אנחנו מנצחים הגדולים של הבחירות, אתה אומר.
מנצחים לא, אבל לפחות ההתלבטות על המסר תהיה הרבה יותר קטנה, כפי שהייתה בסיטואציות דומות בעבר.
אלוף בן, תודה רבה. שלום לאבי ברלי.
שלום אלטון.
כתבנו הפרלמנטרי, פרשננו הפוליטי כאן בדמרקר, אתה עקבת מקרוב אחרי הדרך לבחירות, אחרי הבחירות, ביצעת סוג של לייב טוויט ולייב, נקרא לזה כיסוי של אירועי ה-24 השעות האחרונות. תגובה ראשונה מהבטן, מה הפתיע אותך בתוצאות שבסופו של דבר אנחנו רואים אל מול עינינו של גוש של כמעט 65 חברי כנסת עבור הימין דתיים וכנראה גם אלמות של מפלגת מרץ?
אז קודם כל בואו נחכה לגבי התוצאות, בואו נחכה טיפה, יש לנו עוד את המעטפות הכפולות, למרץ חסרים בסך הכל 24 אלף קולות, יש לנו עוד 700 אלף לספור, זה בערך 3.5%, הם עומדים כרגע על 3.2%, כלומר יש עוד סיכוי, זה הגבולי על הקסקס, אבל עוד יכול להיות שמרץ תעבור והרוב הקואליציוני של גוש נתניהו יפחת.
יפחת, אבל עדיין נשאר מעל 61-62.
נכון, זו הייתה הערת אגב. שאלתך, מה הפתיע? אני חושב שמה שהפתיע זה באמת עוצמת ההכרעה. כלומר, ידענו שצפוי להיות טקו עם איזושהי הבלחה טיפה לכאן או לכאן. העוצמה של ההכרעה, כלומר, העובדה שיכול להיות מאוד, שאם מרץ, כמו שאתה אומר, לא עוברת, אנחנו מגיעים ל-65, וגם אם היא עוברת, אנחנו מגיעים ל-62, עם חדש בפנים, זה אומר שההכרעה הייתה מאוד מאוד חדה, זו הפתעה ראשונה, הפתעה שנייה זו התחזקות המאוד גדולה של המפלגות החרדיות, אני לא חושב שמישהו ציפה ל-19 מנדטים, זאת אומרת ש"ס ידענו שיש להם קמפיין מאוד טוב, הם עבדו בשקט, עבדו יפה, התחברו לשטח, יהדות התורה חשבנו שאיתמר בן גביר ינגוס בהם יותר, ובסופו של יום אנחנו רואים שגם הוא גדל, גם הציונות הדתית גדלה, וגם 19 מנדטים המפלגות החרדיות, כלומר, עוצמת האנטי, עוצמת ההצבעה הסותרת, הנגדית לקואליציית השינוי, אני חושב שהיא זו שהפתיעה, כמו גם אחוזי ההצבעה הגבוהים, כלומר, זה לא נעשה באמצעות איזשהו ניצול רגעי של אנשים שנשארו בבית, אלא באמת הייתה אתמול חגיגה דמוקרטית יחסית.
דווקא בגלל שאתה היית קרוב לכל המהלכים, היו התארגנויות יותר יעילות, היו קבוצות שידעו להתארגן לפני ותוך כדי ולהזרים את האנשים שלהם לקלפיות. אתה יודע, בעבר רחוק או לא כל כך חוק, דיברנו על עובדי תעשייה אווירית שיצאו באוטובוסים להצביע לליכוד. ראית דברים כאלה גם הפעם?
לא, ואנחנו צריכים דרך אגב לציין משהו שכן זיהינו בזמן אמת, וזה את ההיחלשות של הליכוד. צריך לזכור, האמנם שגוש נתניהו משיג אחרה, זה לא בזכות הליכוד. הליכוד מדשדש סביב ה-31, אולי 32, אולי 30, אחרי שהוא פתח את הקמפיין הזה עם 38.
בסקרים, כן.
אנחנו זיהינו, זה בסקרים, זיהינו לאורך כל הדרך חולשה בליכוד, זיהינו את המלחמות הפנימיות שם, את העובדה שנתניהו התנתק מן הסניפים, מדרג השטח, ושיש שם אינטיפאדה פנימית מאוד חזקה נגדו. כלומר, מפלגת הליכוד צללה, מפלגת הליכוד חטפה היום מכה, מכה קשה, וככל שהם ירדו ל-31-30 בתום ספירת המטפות הכפולות, בכלל תהיה שם דרמה של ממש, ולכן אין כאן התארגנויות כמו שאתה מכיר מבעבר, יש פה יותר הצבעה מאוד מבוזרת אידיאולוגית, או איזושהי הצבעת מחאה של קהל צעיר יותר באיתמר בן גביר, שוב, היא מבוזרת יחסית, כלומר אנחנו לא מדברים חוץ מירושלים, שם באמת הם קיבלו נתח די גדול, קיבלו מנדט, הציונות הדתית אין לה איזה שהם מרוזים מאוד בולטים ביתר חלקי הארץ, אנחנו מדברים על איזה 5-6-7 ערים שבהם הם ככה גרדו בין 10,000 לבין 15,000 קולות, אין איזה שהם מוקדים מסוימים שאתה יכול לבוא ולהגיד, הנה זה תוצר של התארגנות, של איזושהי עבודה, של איזשהו מנגנון, לא, זה יותר הצבעה ספונטנית, הצבעת מחאה, הצבעת צעירים, ולכן זה לא איזשהו פרי מהלך ממש, ממש מורכב ומתוכנן, מתוכנן היטב. רק הערה אחת, כן, דרך אגב, כן נקרא עבודת שטח מאוד מאוד חזקה וטובה, דווקא בצד המפסיד, כלומר, למשל, יש עתיד, בבחירות האלה הציגה מנגנון מרשים מאוד בפעילות השטח שלה, הצליחה לעלות ל-24 מנדטים, שזה הישג, אם כי נמוך מכפי שציפינו כולנו, וכמובן שב-24 או 23 מנדטים האלה שיש עתיד תסיים, יש גם משום כישלון הקמפיין שניהלה, הקמפיין האסטרטגי שהיא ניהלה שתחת הכותרת המפלגה הגדולה. כלומר, בסופו של יום יאיר לפיד לא מסיים כמפלגה גדולה, לא מתקרב עדיין לליכוד, וגם יכול להיות שנשאר בלי מרץ ובלי המלוכה.
יכול שאתה מדבר עם חברי הכנסת, במידה מסוימת חברי כנסת חדשים שהגיעו, פתאום מצאו את עצמם במשכן, חלקם מן הסתם מופתעים אפילו בעצמם שהם יהיו שם, לא בטוח שהם חשבו על העתיד, מה בדיוק הם הולכים לעשות, עד כמה הגוש הזה שיהיה בהשפעה ובהובלה של הדתיים ושל חרדים, באמת הולכים לבצע שינויים דרמטיים במדינת ישראל, במובן הזה של הדברים שמדברים עליהם, של בתי המשפט, של הגבלת התקשורת. מה אתה מתרשם שהם יעשו בפועל, בוא נגיד, בחצי שנה, שנה הקרובה?
אז קודם כל צריך להקדים ולומר שלא מן הנמנע שיהיה לנו פה איזשהו מהלך פוליטי. כלומר, מאוד יכול להיות שבנימין נתניהו ירקח איזושהי תוכנית שבצורה מתוחכמת תאפשר לו להתנתק מהסמן הימני מדי שיש לו כרגע בממשלה שזה איתמר בן גביר ועוצמה יהודית, באמצעות איזשהו ניסיון לקיים ממשלת אחדות. הכוונה היא כמובן הצטרפות למחנה הממלכתי של גנץ והתפצלות יהדות הציונות הדתית לסמוטריץ' ולבן גביר, כך שיתאפשר לו להשאיר את בן גביר בחוץ. צריך לזכור דרך אגב שהמפלגה הזאת כבר התפצלה אתמול. שתי מסיבות עיתונאים נפרדות, שני אירועים נפרדים, שני מנגנונים נפרדים, זה היה חיבור טכני בלבד לצורך הבחירות, והם כבר למעשה נפרדים ומנהלים היום אג'נדה נפרדת. צריך לראות מה בדיוק בנימין נתניהו יעשה, זה לא נוח לו בהכרח שיש לו את בן גביר בפנים, זה התרלות שעשויות לגזום ממנו משאב ניהולי כבד מדי, הוא לא בכך ולפגוע בלגיטימיות שלו בארץ ובעולם, לכן לא מן הנמנע שהוא ינסה איזשהו מהלך של ממשלת אחדות, ולו גם כדי להרגיע קצת את הפלג הימני הזה, ולהגיד להם, תראו, אני לא בכיס שלכם, ואל תנסו לסחוט אותי מדי.
כן, אבל כל זה מותנה בטיפול במשפט שלו, זאת אומרת, יש לבן גביר קלף מאוד חזק, סביר להניח שהוא לא יסס להשתמש בו.
נכון, וגם שאלה גם מי ישתמש בזה קודם, יכול להיות שביבי ישתמש בו, או בקלף הזה שבן גביר מנופף בו, כדי לנסות לרכוח איזושהי עסקת טיעון, צריך גם לראות את זה, יש פה עוד מהלכים שאפשר לעשות. לשאלתך, מה באמת יצא לפועל? תראה, היום כשהזנו לדברים שמדברים, לדברים שאומרים ראשי הציונות הדתית, אפשר היה להתרשם מזהירות בניסוחים, כולם לקחו צעד אחד אחורה מעוצמת ההתבטאויות שלהם במהלך הקמפיין, דברים מחושבים יותר, זהירים יותר, מסויגים יותר, נראה, נבחן, נבדוק, יש דברים, בוא נגיד, שהם באמת קיצוניים, לבטל עכשיו את סעיף הפרת האמונים באופן רטרואקטיבי, מהלך אלים דרמטי מדי, שעלו לחבל בהמון הישגים אחרים שהם יכולים להשיג, ולכן לא מן הנמנע שזה יוחזק בינתיים כעז, עד שיראו עד כמה באמת הם חזקים, ועד שיפנימו מה עוצמת הקואליציה שתיווצר, ואם הם בפנים או לא, ואיך הם בפנים. יש מהלכים שכן, שאפשר לבצע אותם יחסית מהר, זאת אומרת, אם רוצים לשנות, במהלך השנה הקרובה אני מקווה, וככל שתוקם קואליציית ימין על מלא, מה שנקרא, אין שום דרך, בוא נגיד, לעצור מהלכים כמו שינוי הרכב והוועדה לבחירת שופטים. אתה יודע מה, אפילו פסקת התגברות, בעבר היו דיבורים על כך שאפשר יהיה להשיג אותה בהסכמה, כמובן עם רוב מסוים בכנסת. זה דברים שהם לא בהכרח מופרכים. פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זו יוזמה שגדעון סער בכלל הכניס במצע שלו בבחירות הקודמות. זה גם משהו שעשוי להתרחש, אבל אני חושב שקודם כל כולם ינסו לראות איך הקואליציה הזאת קמה, מה כוחה, מה הרכב בה, מה יחסי הכוחות בה, להיכנס, להרגיע קצת השטח, ולצאת למהלכים בצורה זהירה, מדודה, הדרגתית, רק שהם ידעו שהקרקע יציבה.
זה הם ירצו לעשות, אבל לא בטוח שהם יצליחו. בדרך כלל שאתה כבר מגיע, ודיברנו על, אתה יודע, אור הדוב בשיחה הקודמת שלנו, בתחילת השבוע או בשבוע שעבר, אז עכשיו הוא ניצד באמת, ומתחילים לריב עליו. זה לא יהיה מפתיע אם פתאום ייראו חיכוכים גם בתוך הקואליציה הלכאורה ההומוגנית הזאת. אבל תגיד לי רק לסיום, מה אתה שומע מהצד של המפסידים, בצד של ממשלת השינוי לשעבר, מן הסתם, דיכאון, ניקוק פצעים והלם, או שכבר מתחילים להרים את הראש ולחשוב קדימה?
קודם כל היה הלם. אתמול חד משמעית היה הלם, לא ציפו לזה. כולם ממש ניתקו טלפונים, הלכו הביתה, חלק מהסיעות, מהמפלגות גם ביטלו את אירועי היום הבחירות שלהן. כרגע כולם בעמדת המתנה, שוב, כולם מחכים לראות, לעשות בקרת נזקים ולעמוד עד כמה קשה המכה שהם ספגו, לאחר שתסתיים ספירת המעטפות הכפולות, ואנחנו צריכים להזכיר, מדובר על יותר מ-500 אלף מעטפות, שבעבר היה בהם איזשהו יתרון קל לגוש המרכז. מעבר לזה, כן, תתחיל בקרוב מאוד הפקת לקחים, הייתה כבר ישיבה היום של ראשי המחנה הממלכתי, של גנץ, סער ואיזנקוט, כרגע החליטו שהם ממשיכים הלאה, צפויות פרישות של ח"כים מסוימים, כן, תהיה פה הקהל חטא, פה ושם נשמעו קצת כל מיני, אתה יודע, שליפת חרבות וכל מיני חילופי האשמות, אבל זה עדיין מוקדם, אני מעריך שכולם יחכו לתוצאות הסופיות, ואז יתחיל איזשהו מחול, וכמובן שנחכה לראות את ההדחות שצפויות להיות מן הסתם במפלגות השמאל, כן עוברות, לא עוברות, זה נראה שראשת סיעת העבודה וראשת מרץ עשויות לשלם את המחיר, אבל עוד ימים יגידו.
אבי ברלי, נמשיך לעקוב, תודה רבה.
תודה לך.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן אבריאל.
שותפי בפודקאסט, היום מהבית, מה קרה? נבהלת מהתוצאות של הבחירות?
לא, זה סיבות אחרות, נשאיר אותם בצד הפעם.
בסדר.
אני אגיד לך מה, אני שומע כל המעגלים הקרובים שלי, אווירת נחאים, פחד, דאגה, תסכול, אכזבה, הרבה מאוד אנשים ככה גם מתקשרים אליי ומסמסים לי, ונראה לי שחלקם גם רוצים שאני אגיד להם איזה משהו מעודד.
תרגיע אותם.
כן, אז אתה יודע מה, בוא נשמור משהו מעודד לסוף השיחה, אבל בינתיים אני רוצה להעיר על שלוש נקודות מאוד משמעותיות בעיניי בתוצאות של הבחירות הנוכחיות, מעבר לשיעורי הצבעה והעובדה שכנראה שתי מפלגות נשארות מחוץ גם מרץ וגם בלד שנשארות, ולכן מבטיחות לנתניהו רוב מאוד גדול בקואליציה, זה לא 61, זה יותר מזה. הדבר הראשון שממש בולט לי, זה העובדה שהמותג הזה של גנרלים פשוט פשט את הרגל. פעם חשבנו שרמטכ"לים, אנשים שהובילו מסרות ואלפי חיילים, וצעקו אחריי, ודאגו לביטחון, ושידרו שהם באמת, אתה יודע, אנשים פה עם עוצמה וכולי, זה מותג ממש בדיחה. הייתי אומר, זה במונחים של מניות, זה ממש מניה בקריסה מוחלטת.
מוכרים בלבד.
וכשאתה רואה, למשל, אתה יודע, מפגני בריונות כאלה של איתמר בן גביר, שמגיע עם איזה אקדח ומנופף בו, ואתה רואה שהוא מקבל יותר מנדטים מאשר מפלגת הרמטכ"לים, או מפלגת, נגיד, מרץ, שיש בה את יאיר גולן, שהיה סגן רמטכ"ל, נכון שהוא מצטער יותר כשמאלן, אבל עדיין אנשים שאתה יודע, היו אחראים על אוגדת היוש, ואחראים על פיקוד צפון, היו אחראים באמת על הרבה מאוד דברים, אז אתה רואה שיש פה באמת איזה סוף עונת הרמטכ"לים.
אבל זה עדיין מוזר, אם אתה צודק, ואני מניח שכן, כי כולם מאשרים את העניין הזה, שהאטרקטיביות של בן גביר היא בכל מה שקשור לביטחון האישי בתוך ישראל, מערכות היחסים בין יהודים וערבים, או בכלל הנושא של הביטחון, עם כל האקדח שהוא מנופף, הוא לא דמות צבאית, אם זה מה שמציג לציבור, אז הם רוצים כן אולי לראות גנרל תקיף, ולמרות זאת אנחנו רואים את התוצאות.
כל הגנרלים, כמעט זה לא יוצא מן הכלל שפרשו מהצבא, מהמוסד, מהשבק, בדרך כלל כשהם פורשים, הם אנשים שבאמת הפעילו הכי הרבה כוח שאפשר להפעיל פה מובמה, בכל הזירות השונות, אבל אני חושב שדווקא בגלל זה הם האנשים שהכי מבינים את מגבלות הכוח, והם גם הכי מבינים את העובדה שישראל בחרה לפני הרבה מאוד שנים לנהל את הסכסוך הזה ולא לפתור אותו. בן גביר מייצג איזה גישה שבאה ואומרת, נחת שיעשה סדר. הם רק מדברים על ניהול הסכסוך ועל אנחנו ננצח ואנחנו נחושים וכל מיני סיסמאות, אבל עדיין אנשים ממשיכים להרג פה ולהרג שם. והחבורה הזאת של הגנרלים, הסוואים, לא מספקת פתרון. הם פשוט מנהלים סכסוכים, לא מעבר לזה. ובן גביר משקף איזה כמיהה למישהו שיעשה משהו מעבר, יותר התלהמות, יותר אגרסיביות, פחות שיקול דעת, יותר פשוט מישהו שאין לו אלוהים. זה מה שהוא משדר, אני לא יודע אם זה מה שהוא יבצע, היה וימונה לתפקיד משמעותי, אבל זה מה שהוא משדר, והדבר הזה קוסם לקהל צעיר.
אבל כמה אתה חושב בוא נגיד, כמה שנים האחרונות של ביקורת כלפי הקצינים הבכירים, הנושא של הפנסיה הצבאית, הנושא של פנסיית הגישור, כל התחושה שהצבא בגדול, הגנרלים הבכירים ביותר שלו, הם איזשהו קליקה, שלא לומר, חונטה שבעיקר דואגת לרמת החיים שלהם, ובוא נגיד איזשהו, אתה יודע, ועד עובדים, חבר, מה שנקרא, של אנשים שהם פשוט דואגים לצד הכלכלי ולצד של איכות החיים שלהם, ופחות מעניין אותם באמת, בוא נגיד, לשבור את האויב.
זה שני צירים נפרדים, כלומר, זה שני צירים נפרדים שבשניהם אפשר להגיד שמשהו משותף לשני הצירים, זה שהצבא פעם היה פרה קדושה, אז הוא לא פרה קדושה. הוא לא פרה קדושה בהיבט הכלכלי, ואנחנו מרבים לבקר את ההסדרים שם, הסדרי הפנסיה והפרישה וחוסר השקיפות וכולי. והציר השני, אני חושב שהוא התחיל איפשהו באזור ההתנתקות, תוכנית ההתנתקות, שהצבא בעצם היה קבלן הביצוע של פינוי ההתנחלויות. ואני חושב שמאז בימין, ודאי בימין המתנחלי, מסתכלים על הצבא כעל, נראה לזה, לא יודע בדיוק איך, אבל מקמו אותם כזה מעין מפלגת מרכז כזו.
סוכן כפול.
כן, גוף שנכון שהוא אחראי לביטחוננו, אבל הוא גם, אתה יודע, לא הייתה לו בעיה לבוא ולפנות יישובים, ואתה יודע מה, אפילו אירוע כמו אלאור עזריה, שבו אתה רואה פוליטיקאים ואנשים מתלהמים וכו', ובא הרמטכ"ל דאז, גידי איזנקוט, ואומר, לא, זה נגד את ערכי צה"ל, אתה לא יורה באדם ששוכב על הרצפה, והדברים האלה הצטברו, אני חושב שהם הצטברו לכדי, לא יודע אם תיעוב, אבל זלזול, מאוד גדול בלובשי מדים, על אחת כמה וכמה כשהם פושטים את המדים, ויש פה איזה חיפוש של בעיקר קהל צעיר, אחרי מישהו שלא רואה בעיניים, שלא מדבר את השפה הזאת של מצד אחד ומצד שני, שאין לו צד שני, שיש לו רק צד אחד, ובו הוא מטפל. ואתה יודע מה, יכול להיות שבמובנים מסוימים, דווקא הגנרלים משלמים את המחיר שהמדיניות הישראלית, של רוב הממשלות, או לא, היא פשוט לא הצליחו לפתור את הסכסוך הישראלי ערבי, לא הצליחו לפתור את בעיית השליטה בעם אחר, ולכן, מאחר ולא הצליחו, הם כל הזמן מתמודדים עם הרבה מאוד חיכוכים באיוש, והרבה מאוד אירועים שאין להם, הם לא יוצרים גיבורים הירואיים, אין פה, המאבק ביהודה ושומרון הוא לא הירואי. הוא יום, יום, ולילה, לילה, ועוד חיכוך, ועוד חיכוך.
זה משטור בעיקר, זה לא לחימה אמיתי, אומרת, זה לא מלחמה.
נכון, זה לא עבודה של צבא קלאסי, וכשאתה עוסק בדבר הזה, אז הצבא באמת הפסיק לייצר גיבורים אמיתיים, למרות שהרבה אנשים שם, אתה יודע, מסכנים את חייהם ועושים הרבה מאוד דברים, אבל אתה יודע, זה לא אנטבה, זה לא הכותל, זה לא גבעת התחמושת, זה מאבק סיזיפי כזה שלא רואים את סופו, והוא שוחק את יום אחרי יום את המותג הזה.
אז אתה אומר שככל שעם ישראל רוצה מנהיג, אולי אפילו מלך, גנרל זה כבר לא אטרקטיבי.
גנרל לא, אבל אקדוחן כן.
יש את אחד שהוא מנהיג שבמרכאות או שלא הביא להישג מאוד מרשים, אריה דרי, המנהיג של שס עם כרגע 12 מנדטים. מאיפה ההצלחה שלו? מה הוא מכר לציבור שלו שבאמת הביא המונים?
ההישג של שס, 12 מנדטים, זה בזכות המיתוג שלה כמפלגה חברתית, כמפלגה שדואגת ליוקר המחיה, כמפלגה שתחלק תלושי מזון. אני למשל מאוד לא אוהב את הפנייה הזאת לקיבה ולתלושי המזון. אני חושב שזה לצמצם את המצביעים שלך לכדי פיות שאוכלים, במקום לתת להם דברים שבאמת כלים שיאפשרו להם לשים מזון על צלחתם.
זה לא על הגבול של, אני לא רוצה לקרוא לזה שוחד פוליטי, אבל באמת קניית קולות. זאת אומרת, זבב, אתה אומר, אני אחלק לאנשים שלי, אפשר לחלק באותה מידה, טלוויזיות 65 אינץ' לקהלים אחרים.
לא, הוא מספיק חכם כדי לא להגיד לאנשים שלי, ולהגיד את זה לאנשים מכל המגזרים, ויש קריטריונים מסוימים, נכון שחלקם הגדול נופל אצל החרדים, כי מה לעשות, חרדים הם המגזר העני פה, אבל כן, הדבר הזה עבד, הוא עובד, מסתבר שבתקופה שבה באמת יוקר המחיה מאוד גבוה, ושמחירי המזון עולים, תופעה אגב שקיימת בכל העולם, כן, לא רק אצלנו, אז הדבר הזה שמישהו בא ואומר, אתה יודע, זה קצת שיטת כחלון, לשים כסף בכיס, אנשים יכולים לדבר על רפורמות ועל, אתה יודע, כל מיני צעדים כלכליים ושינויים מבניים. בסופו של דבר, 500 שקל ללכת למכולת זה דבר שיותר קל להתחבר אליו כנראה מאשר המושג רפורמות ושינויים מבניים שאנחנו משתמשים בהם כל כך הרבה.
מה אם ליברמן, תגיד לי, היה אמור לרוץ על טיקט של כלכלה חופשית, הוא אימץ את המילה ליברלית, למרות שאני לא יודע אם זה מתאים למקרה שלו, אבל באמת הוא הלך עם בוא נגיד, אג'נדה ניאו-ליברלית קלאסית, שאמורה להיות אטרקטיבית בקהלים מסוימים, ודאי שהיא אמורה להיות אטרקטיבית בקרב העולים מברית המועצות וממזרח אירופה, במובן הזה שזה ההופכים מקומוניזם, וגם הוא, איך שהוא, בסופו של דבר זה נראה שהוא לא רחוק מלשמור על כוחו, אבל הוא נראה קבוע.
הוא נחלש, זה באמת 5 מנדטים, אפילו טיפה פחות, זה מצביע לחלשות. תראה, קשה מאוד להשיג הישגים אלקטורליים אחרי שאתה שר אוצר, ולא משנה איזה תקופה זו. כחלון התרסק אחרי שהוא שר אוצר, ולפיד בזמנו התרסק אחרי
שהוא שר אוצר. מבית חצי מהמנדטי שלו, נכון?
ונתניהו, נתניהו של 2005, שהיה שר אוצר מאוד אפקטיבי, סיים בסוף עם 12 מנדטים בליכוד. כן. אז קודם כל יש לו את מה שנקרא הדיסקאונט של שר אוצר לא מביא מנדטים, אבל אני חושב שיש פה איזה בעיה בתפיסת התפקוד של שר אוצר, כי בתקופה של ליברמן כשר אוצר, כשאתה מסתכל על נתוני המקרו, אז מה לעשות, הם נראים מצוין, הצמיחה בסדר, והאבטלה נמוכה, והגירעון נמוך, והחוב מתחיל להצטמצם, והדברים נראים בסדר. מצד שני, אם תשאל את רוב האנשים, ודאי בסירונים הנמוכים, יגידו לך שליברמן אחראי ליוקר המחיה, כי הוא העלה את מס הסוכר, והוא מיסה את כלי הפלסטיק החד פעמיים, ומחיר הנפט עלה בתקופה שלו, לא משנה שזה בכלל לא קשור אליו, אלא קשור לפוטין, ולא משנה גם שהוא אפילו, ליברמן דווקא סבסד את עליית מחירי הנפט, זה נתפס כגזרות של ממש, ושוב, בדיוק בהמשך למה שאמרנו על שס ותלושי המזון, דברים נראים לעין, מס סוכר, הקוקה קולה שלך יותר יקר, כלי הפלסטיק החד פעמים יותר יקרים, אלה דברים שאנשים רואים ומתחברים אליהם הרבה יותר בקלות, מאשר הצמיחה, האבטלה, הגירעון, יחס חוב תוצר.
זה בסופו של דבר כישלון של המנהיגים של בוא נגיד קבוצת האלטרנטיבה הזאת שהייתה בשלטון עד עכשיו, ומי שזה לא יהיה, תקן אותי או תגיד לי מה דעתך אם אתה חושב אחרת, במובן הזה שמדינות בעלות משטר שהוא סמכותני יותר, מדינות בעלות משטר שקרוב לערכי הדת של אותו משטר, באופן טיפוסי, הביצועים הכלכליים ורמת החיים שלהם יותר נמוכה מאשר מדינות דמוקרטיות, ליברליות. הציבור לא מבין שהנושא של חד פעמי והנושא של סוכר הוא משני מול האלטרנטיבה אחר כך של לנהל את הממשלה ואת המדינה על בסיס אינטרסים צרים של קבוצות לחץ וביטול או החלשת החוק, החלשת הדמוקרטיה. לאורך זמן אנחנו נהיה כנראה מדינה עם רמת חיים יותר נמוכה, בוודאי לנפש.
זה ממש הדבר אולי הכי מאתגר, אתה יודע מה, אפילו בעיקר בשבילנו כעיתונאים שעוסקים בלהסביר דברים ולנתח אותם וכו'. באמת, אתה מכיר את הסיפור הזה על שכחת האופניים, שבאה חברה ורצתה להשקיע באיזה קור גרעיני חדש, וזה עלה הרבה מאוד כסף, וכולם אישרו, כי אף אחד לא הבין בזה, ואז שהגיע הרגע שבו דיברו איפה למקם את שכחת האופניים, אז כולם דיברו על זה, כי בזה כולם מבינים. אז באקדוחן שמנופף באקדח, את זה כולם מבינים בהשוואה למה עושה גנרל, ואיך הוא מנהל את הכוח בצורה נבונה. ותלושי מזון כולם מבינים, זה הרבה יותר ברור מאשר רפורמה.
למרות שזה משני בתמונה הגדולה גם כן, גם במונחים של כסף בתוך התקציב.
נכון, נכון.
וגם מול כל שאר הדברים.
שאלה גם איך אתה פורט מדיניות מקרו, מדיניות עמוקה, אולי מורכבת יותר, איך אתה פורט את זה לפרוטות שכן ידברו אל הציבור, מה לעשות, היא לא נחלתו של שמאל ושל מרכז, זה נחלתם של שחקנים באמת בימין, ובימין הרבה פעמים פופוליסטי יותר, אבל אצלנו שוב, זה ימין גם קצת שונה, כי זה לא ימין רפובליקאי, זה ימין של, גם של קבוצות, של מגזרים, שיחסית הם חלשים, כן? גם חרדים, גם חרדלים, גם...
אבל זה ימין פופוליסטי ופופולרי במובן הזה שהוא מקדש את כל הדברים הרגשיים האלה שבהם הפוליטיקאים התמקדו ופחות מעניין אותו, הוא פחות לוחץ על הפוליטיקאים שלו לנהל, אתה יודע, משק וכלכלה בצורה הכי טובה שיכולים להיות. בכל מקום שזה יגרד את אחת מהקבוצות הללו, אז הפתרון הכלכלי הנכון זה לא שיבחר, אלא הפתרון שמתאים קבוצות. אני לא יודע אם זה יהיה השקעה של כספים בעיות, או בכבישים חדשים שם, או כמו שאנחנו מדברים על הנושא הזה של כלים חד פעמים וכן הלאה. את ההחלטות האמיתיות, זה לא מעניין את, את הקהלים הללו.
אגב, גם צריך להזכיר עוד משהו לגבי ליברמן, כמה שהוא מזוהה, לא יודע אם שונא חרדים, אבל מתנגד לחרדים, לדרכם, למונותם וכו', הוא בסופו של דבר לא עשה הרבה צעדים נגד החרדים, כלומר, מס סוכר ומס כלים חד פעמים נתפס איכשהו כמס נגד חרדים, כי הם אולי צורים משפחות גדולות.
זה יותר ההתבטאויות שלו על מריצות למזבלה וכן הלאה.
אז העניינים האלה באמת התיישבו גם על מסרים אחרים, שקשורים לדת, שקשורים ליחסי יהודים ערבים, ולכן אני חושב שיש פה באמת איזה קוקטייל של דברים שהם יחסית מאוד מאוד ארציים, וככה נוגעים בקרקע, שעבד פה על המצביעים, אם זה האקדח של בן גביר, ואם זה הנושא של תלושי מזון, ואם זה עניין של מס סוכר וכדומה, הרבה מאוד דברים שהם על פני הקרקע, תוסיף לזה את הקוקטייל באמת של זהות ושל יהדות וכו', וכן, ואתה רואה שההבטחות הלכאורה פרוגרסיביות של הממשלה היוצאת, שזה גם עבודה משותפת בין יהודים וחרדים, וגם עבודה משותפת בין ימין ובין שמאל, וגם דברים שנועדו להקטין את זיהום הסביבה ואת ההבסת הסוכר שלנו, ו... דברים מהסוג הזה, כן, נתפסו כאיום מאוד גדול, ושהוציאו הרבה מאוד אנשים לקלפיות במחנה הנגדי.
אתה מוכן לאמר איזשהו סוג של תחזית על איך תיראה המדינה מבחינה כלכלית בעוד שנה?
הדבר הכי טוב בכל הסיפור הזה זה שתהיה ממשלה יציבה. צריך ממשלה, בוא, 65 מנדטים זה ממשלה יציבה, זה אגב עדיף על 61, כי 61 באמת הסחטנות שם תהיה גדולה, ואני חושב שיש פה שני מבחנים, יש מבחן לנתניהו, עד כמה... אני חושב אגב שהוא מוטרד מההישג הגדול של בן גביר, כי הוא יודע איזה לחץ יפעל עליו מהצד הזה, לכל מיני דברים שהוא פחות מזוהה איתם. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו הוא הכי חילוני והכי ליברל בגוש הזה.
כן, אבל היציאה מהמשפט חשובה לו יותר בעת הזו מכל דבר אחר, בוא נהיה הוגנים.
בדיוק, אז המשפט שלו זה באמת דבר נורא נורא מרכזי, והשאלה כמה, אתה יודע, כמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי איכשהו להקל את מצבו המשפטי, וכמה הוא מוכן לרסק מוסדות דמוקרטיים, וכמה הוא מוכן, אתה יודע, לזרום עם השותפים שלו על השיגונות שלהם. זה דבר נורא נורא חשוב. באיזשהו אופן פרדוקסלי, ככל שהם יהיו ממשלה אפקטיבית יותר לרעיונות המאוד ימניים ומאוד אנטי משפט ואנטי זה ואנטי זה, ככה אני חושב שהם יתקלו בהתנגדות יותר גדולה, גם של אופוזיציה. זה יכול אפילו להוציא מהאופוזיציה כוחות חדשים ויותר חזקים. וגם של, לא יודע, חברה אזרחית, של מערכת המשפט, של, אתה יודע, מה שנקרא, דמוקרטיה מתגוננת מפני יוזמות פרועות מדי, אתה יודע מה, אני אפילו, ועם זה אני אסיים, אני אפילו הייתי מצפה, אם באמת תהיה פה התפרעות בנושא של כפייה דתית, של גזענות, של הסתה וכו', שנשמע גם קולות במגזר העסקי, לא של המונופולים ושל הקרטלים, אלא של, אתה יודע, שחקנים בתחום ההייטק, שמבינים כמה חשוב שישראל תהיה מדינה מתקדמת ונאורה ולא חשוכה, ואם הממשלה היו לה יוזמות פרועות באמת שמציגות אותה כמדינה חשוכה, אז אני מקווה שגם המגזר הזה ישמיע את קולו.
אז בהפוך על הפוך על הפוך, אנחנו עשויים לקבל את נתניהו בתור הצ'מפיון של השמאל הליברלי החילוני, בתור, אתה יודע, חומת מגן אחרונה בפני הכוחות הדתיים. סמי פרץ, תודה רבה.
תודה, איתן.
אז עד כאן פודקאסט האינטרסנטים ליום הדרמטי הזה, היום שאחרי הבחירות. תודה למאיה בן ניסן שערכה את המהדורה, תודה לאברי רוזנצבי שהקליט אותה וניהל את העבודה כאן באולפן. אנחנו נחזור ביום ראשון יחד עם סמי, מחר יהיו איתכם המרקרים עם גיא רולניק. סוף שבוע טוב.